לפי שעה, יומן החדשות של אתר ערוץ 7. מגיש שמעון כהן.
שלום לכם, יום ראשון, כ"ד אדר ב' תשע"ט, וביומן לפי שעה היום. אלאור עזריה משלים בימים אלה את כתיבתו של הספר מחושך אל אור. בספר הזה הוא מתכוון לגולל את כל פרשות הירי והמשפט שלאחריו מנקודת המבט שלו, תוך חשיפת פרטים שלא מוכרים לציבור הרחב, וכמובן גם הפניית אצבע מאשימה כלפי שר הביטחון באותם ימים, משה בוגי יעלון. אלאור עזריה יהיה איתנו כאן לשיחה על הספר ועל האירוע המטלטל ההוא. חבר מפלגת כחול לבן, משה מוץ מטלון, חבר הכנסת לשעבר, הוא משוכנע שמפלגתו תצליח לייצר בימים הקרובים את הפער הנדרש לניצחון סוחף ומוחץ על בנימין נתניהו. הוא גם יאמר לנו כאן בריאיון שנקיים איתו מיד, שנתניהו לפי מיטב ידיעתו, אפילו לא הערכתו כמעט, לא ימשיך בכהונתו לאחר ההפסד, אולי הוא יפרוש מעצמו, אולי חבריו ירמזו לו שנכון לעשות זאת. אנחנו נשמע את משה מוץ מטלון מדבר גם על חוסר הניסיון של בני גנץ, גם על הנאומים המגומגמים, גם על אפשרות הגוש החוסם בעזרת הערבים, חבירה למשה פייגלין, אולי גם נושא של פינוי יישובים שנמצאים מחוץ לגושים ביהודה ושומרון, ונשאל אותו גם על האירוע ההוא, במלאת שנה לצוק איתן, הקונצרט, קונצרט הזיכרון להרוגי שני הצדדים, האם בני גנץ נתן תשובה לפחות לחברי המפלגה על האירוע ההוא. ונמשיך כאן גם את המעקב אחר כוונתה של עיריית תל אביב להרוס את בית הכנסת היכל שלמה שבשכונת נחלת יצחק. בימים האחרונים הגיעו פקחים של העירייה לקידום ההליך שמקדים את הריסתו של המבנה, אולי שינוי התכלית שלו, אולי לא הריסה. אנחנו ננסה להבין את העניין עם אחד המתפללים שמקווים לראות שינוי בהחלטת העירייה. ובשקט בשקט התגנבו לחיינו הניקיונות לפסח, ודווקא כעת מזמינה מכללת אורות ישראל נשים לכנס תורה שבעל פה, שבו תשתתף שורה ארוכה של רבנים ורבניות, אישי ונשות ציבור, ובין השאר יופיעו באירוע הזה גם הרב רפי פרץ, יושב ראש איחוד מפלגות הימין, וגם השרה איילת שקד, יושבת ראש משותפת לימין החדש. האם צפוי עימות בין השניים? אנחנו נדבר עם הרבנית הדוקטור לאה ויזל, דיקנית הסטודנטיות במכללה. היא תספר לנו על האירוע, וגם ננסה לגשש, אולי כבר אפשר לנחש אם יהיה עימות או לא בין שני האישים. ובשבוע שעבר דיווחנו כאן על האירוע הראשון מסוגו של מוסדות בני דוד למפגש אנשי עסקים מבוגרי המכינה. יהיה איתנו כאן אחד היוזמים, יזם צעיר, שנשמע ממנו איך היה, האם היה מוצלח, הגיעו, לא הגיעו, מה אמר הרב סדן באירוע הזה. באולפן שמעון כהן, מיד מתחילים. הוא לא פוליטיקאי, הוא גם לא גנרל, ובכל זאת השם שלו מוכר בכל בית בישראל. שלום אלאור עזריה, מה שלומך?
שלום, בוקר טוב.
שבוע טוב, מה שלומך?
שבוע טוב ומבורך. ברוך השם, הכל בסדר.
בימים האלה אתה משלים, אפשר לקרוא לזה ככה, את כתיבתו של ספר על הפרשה שטלטלה לא רק את צהל, אלא אפשר לומר את כל המדינה שלנו. בוא ספר לנו מה הולך להיות בספר הזה.
בוא אני אגיד לך, הולכים להופיע בספר הזה הרבה מאוד דברים שישאירו אנשים עם פה פעור, שיבינו בדיוק, בדיוק ממקור ראשון, בדיוק מה היה שם באותו אירוע בחברון לפני קצת יותר משלוש שנים, מה היה שם, לראות את האירוע תקין לגמרי שהיה, לאחר מכן כל הפסטיבל, הקרקס, עיבוד דין, עוול שנגרם לי, למשפחה שלי ולכל עם ישראל הגדול והיקר, דברים שאני הולך להוציא החוצה. הגיע הזמן שבאמת כולם ידעו את כל האמת של בדיוק מה היה שם. ואני יכול להבטיח, יישארו אנשי תור.
מה עוד פעם, מה אתה יכול להבטיח?
שישארו אנשים עם פה פעור.
כן, תן לי דוגמה, משהו, כי סך הכל, אתה יודע, אנחנו נמצאים ככה בתקופה שכל פרט משפיע לנו על העתיד, גם בגלל מערכת הבחירות, אבל לא רק. תן לי דוגמה.
אוקיי, אני אתן לך. יש חלק שאולי שמעו ולא יחסו לזה את הדעת, יש חלק שאולי לא שמעו. אני אחרי הירי, אני רוצה להסביר לך, שתבין עד כמה הכל היה תקין.
כן.
אני אחרי הירי, שנטרלתי את אותו מחבל, אני המשכתי להבטח עד לא ידע 4-5 שעות עם הנשק האישי שלי, אחרי שפרקתי לבד הנשק, הכנסתי מחסנית להכנס, המשכתי הבטחה של עד לא ידע, כל היה רגיל לגמרי, תקין לגמרי. הכל, שתבין, אומרים יש משהו חריג, תסביר לי אתה איך הכל ממשיך ומתנהל כרגיל. זה יכול להיות שמו פה, יכול להיות שמו שם, כי לא יחסו לזה יותר מדי את הדעת. יכול לתת לך עוד דוגמה, וכאן אני אתן פה, בוא נגיד ככה, נגיד את זה, אנשים יחשבו, יבינו לבד מה, יסיקו מזה בוא נגיד ככה את המסקנות. לגבי אחד המוצגים בתיק, אחד המוצגים המרכזיים בתיק, יש כמה דברים על זה, כמה דברים ממצאים מאוד חשובים על זה, שבאמת ישירו אנשים בפאור, אבל יכול להגיד לך שאותו מוצג נעלם. הוא מופיע בספר, בתיק בראיות, מופיע, יש דוח סימון, מאז נעלם לגמרי. נעלם לגמרי, אף אחד לא יודע איפה זה.
מה זאת אומרת, זה ממצא שמה, שבגללו דרכו הפלילו אותך?
זה ממצא שמחזק מאוד מאוד מאוד, כי בתוך הממצא הזה יש עוד כמה דברים. מחזק מאוד בדיוק מה שאני אמרתי, מה שאני ממשיך להגיד כבר למעלה משלוש שנים. משהו מאוד מרכזי, אני יכול להבטיח לך בעזרת השם שהספר יצא, לא יאמין ש... יש דבר כזה.
זאת אומרת, בספר אתה מפרט גם מה הממצא הזה שפשוט נעלם ואין אפשרות לבדוק אותו.
יש לי את כביכול את כל הראיות, התיק, את כל הממצאים והכל. איפה המוצג? אני לא יודע להגיד לך. העלימו אותו.
אז בעצם אלור, כשאתה אומר שהכל היה רגיל, כי המפקדים שלך נתנו לך אפילו להמשיך להבטח, זאת אומרת, לא ראו בך עכשיו איזה מישהו שנמצא שמסכן את כל מה שקורה. אז מה קרה? באיזה רגע הבנת שפתאום אתה אויב העם וכולם עכשיו צריכים להיזהר ממך?
שמע, זה הכל התחיל ברגע שאותו שר, ברוך השם לשעבר, משה סמולנסקי, שקונה בוגי אלון, פתח את הפה, הפקיר אותי, במרכאות, תקע לי סכין בגב, כי נכנע כזבוב אל מול מצלמת בצלם, ארגון תומך טרור. זה שמה, זה התחיל הכל, שניסו, כאילו פחדו, הוא הודע בזה גם, באחד הכנסים שהוא עשה. הוא יצא בגינוי נטו כי הוא פחד מהתלקחות בשטחים, מבלי לשמוע כלום, בלי לשמוע עוד. הוא טוען, הייתי בתחקיר, הייתי בככה, הייתי בככה. יש לי ממצאים גם על זה, לא תחקיר ולא נעליים, לא אני ולא עדים נוספים שמחזקים את הגרסה שלי, לא היו. וגם על זה יש לי ממצאים. אני יכול להגיד לך את המשפט אפילו ש... אותו קצין, אותו ממפי, תום נאמן, שהוא אמר ששאלו אותו על התחקיר מבצעי. יטענו, אמרו, אלור היה בתחקיר מבצעי. הוא אומר, לא, ממש לא, אלור לא היה. ואז אני זוכר, אנחנו שואלים אותו, אנחנו אומרים לו, זאת אומרת שחתן השמחה לא היה באירוע של עצמו. אמר, כן, הוא לא היה בתחקיר. אז תבין, עד כמה, יש פה טיוח.
אז תסביר לי את המשפט הזה, איך יכול להיות שבאמת שלא היית בתחקיר? מה זאת אומרת? אתה ירית, איך לא היית?
צריך לשאול את הבחירים, מה תגיד על זה שגם הפצוע עצמו לא היה, והפצוע מחזק את הגרסה שלי.
הפצוע אותו באמת, חייל שנדקר ב, 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 על ידי המחבל.
אמת, אותו פצוע שהעיד גם, הוא חשש גם עם איתן. הוא תכנן לראות עוד פעם במחבל, אבל היה לו מעצור, שלושה מעצורים בנשק.
זאת אומרת, גם עצמו, הוא עצמו, תוך כדי שהוא נדקר, יש חשש למטען, אבל הוא חושש, והוא לא מצליח לראות.
על אחת כמה וכמה, קצין שהיה בשטח, קצין שהיה בשטח, סתם חייל, על אותו מחבל רוצח, הוא אמר, יש פה חשש שהוא הולך להתפוצץ, יש חשש שיש עליו מטען, אני שם חייל פה, אם הוא זז, לראות על מנת נטרל אותו. גם את זה יש בראיות.
והדבר הזה הופיע בפני השופטים?
הכל הופיע בפני השופטים. בגלל זה אני אומר לך, אני אומר לך שהכל היה מחור ומעוות. אני באמת, אני אומר לך עכשיו, מכנות, בוא, אני שם את עצמי מחוץ לתמונה כרגע. מחוץ. עזוב אלו. עזוב תענו. תשים לב מה אומרים אותם השופטים. באו אלופים במילואים ותתי אלוף, והעידו לטובתי, באו אליהם אנשים שכתבו את הוראות פתיחה באש, ואמרו להם, אתם לא בקיאים בהוראות פתיחה באש. באמת, זה כאילו, זה כבר אומר הכל, זה בדיחה. לבוא למי שכתב את הוראות פתיחה באש, להגיד לו, אתה לא בקיא? די, די, עד כמה כאילו לעשות את הכל מחור. הכל היה מחור, והכל התחיל מאותו שר, ברוך השם לשעבר, בוגי, שאני מאוד מקווה שלא יבחרו בו, בן אדם שהזכיר חייל צהל, יכול להגיד לך, הוא יוביל מדינה שלמה לאבדון.
עד כדי כך? יכול אני... להיות, אולי, אולי הוא, הוא בינו לבין עצמו אומר, באמת, יכול להיות שכל חברון הייתה עכשיו גואשת ורועשת, ויש לי פורים על הראש באותו יום, ואני צריך להרגיע כמה שאפשר לפחות.
אז בוא אני אגיד לך, כן. אז בוא אני אגיד לך, כל מי שמשרת בשטחים, מי ששירת בשטחים אמור לדעת, ואני מאמין שגם יודע את זה. באמת, בצד השני, אין באמת, כאילו אין סיבה שהם זה. כל פעם יש יום זעם ויום הנקבה ויום הזה ויום הזה ויום הזה. כל שני וחמישי זה יום הזעם, יום הזעם, יום הזעם. זה באמת, זה כאילו, הם לא צריכים סיבה בשביל לצאת נגדנו ולתקוף אותנו ולנסות לרצוח אותנו בזה. זה כאילו שטויות. תשמע, אז יכול להיות, אתה אומר לי חברון, את לא יודע העניינים, בוגי אמר גם, אם אתה זוכר, שמרמת הממם ועד הממפי הבינו שמדובר באירוע חריג. אז איפה אירוע חריג פה? שאני המשכתי להבטח שהממם העיד לטובתי, שהממפי יצא דובר שקר. איפה?
רגע, הממם העיד לטובתך, והממפי העיד...
הממפי זה טובתי?
כן, והממפי שפירה, נכון?
לא, הממפי זה תום נאמן, דוד שפירה זה המגד.
זה המגד, אוקיי, אז... והממפי התברר שהייתה בעייתיות בעדות שלו.
העדות שלו הייתה שקרית. שתבין עד כמה כל המשפט הזה היה מחור, באמת, מהסבל... בעזרת השם, אני בטוח שכל העם הזה, כל העם היקר הזה, יעזור לי, כן, להוציא את האמת, הגיע הזמן שהכל, הכל יצא.
תגיד לי, מה היית מצפה מהם לעשות? מרמטכ"ל, משר ביטחון, איפה? זאת אומרת, אמרת, הם יערו, והוא נכנע, אתה אמרת לגבי יעלון, נכנע לסרטון של בצלם. מה היית מצפה ממנו לעשות כשהוא רואה דברים כאלה מול העיניים?
קודם כל, זה לא שהוא ראה רק את הסרטון, הוא פחד מהסרטון. בגלל זה נאמר, הוא נכנע כזבור אל מול מצלמת בצלם, כי הכל היה תקין. הוא היה מגיע, יכול לבדוק, לבדוק מה קורה. ואני יכול להגיד לך שאנשים מאוד מאוד בכירים, שקשורים לאירוע, באו אליי למקום מסוים, וביקשו ממני סליחה.
אנשים שבגללם הופללת?
אנשים שבגללם הופללתי, כן. אני הופללתי. אנשים שבגללם האשימו אותי וגרמו לי לעוול לי, למשפחה ולכל עם ישראל. באו וביקשו ממני סליחה, ומצטערים, והמצפון חונק אותם.
אמרו לך, סליחה, אנשים בכירים, אתה אומר.
אמת.
כן. תאמר לי, אנחנו זוכרים ששר ביטחון אחר כרגע לשעבר, אביגדור ליברמן, הוא תמך בך, הוא ליווה אותך בחלק מהדיונים המשפטיים, הוא גם ביקר את יעלון ואת ההתנפלות הכללית עליך, כשהוא נהיה שר ביטחון, הוא לפחות עזר לך?
אני לא מתעסק בדברים האלה של כל זה, אני מתעסק בנטו להוציא את האמת לאור, הגיע הזמן אחרי 3 שנים, הדברים האלה, באמת, זה לא... פחות מעניין אותי, אני אגיד לך תכלס, לא מעניין אותי, אני מעניין אותי נטו להוציא את כל האמת, שיבינו שאני זכאי לגמרי, שהכל היה תקין, ושאתם אלו שצרכו והתבעמו, הם יצרכו לתת הסברים, לא יהיה להם הסברים, אני אומר את זה.
מבחינתך, כשאתה עובר אחורנית על כל התהליך המשפטי, אתה אומר... נעשו איזשהם טעויות, או שאתה אומר, הכל היה בפני השופטים, גם מה שאני הולך להציג בספר, רק מה, החליטו לסמן אותי וירו את החץ. היו טעויות?
כל הראיות, כל הראיות, טעויות של מי?
טעויות של הצוות שהיה, שעזר לך, הצוות הסניגורים, מישהו עשה איזושהי טעות, לא הראו משהו למישהו?
זה לא, אני לא מתייחס לזה, אני מתייחס למה שעמד בפני השופטים. בסדר? זה הכל עמד בפניהם. נשמע, אני אומר לך, לא פעם ולא פעמיים באו ואמרו לי, כאילו, גם כתבים אפילו, תקשיב, זכאי, אתה זכאי, באו, יותר מזה, גם קצינים קצת יותר בכירים, הגיעו, אמרו, אתה זכאי. אני לא אגיד את השמות, כי באמת,
אתה זכאי, אבל המערכת צריכה קורבן?
המערכת, שמע, אמרה את זה יפה, קצת הכתבות בערוץ 10, אם אני לא טועה, לדעתי, היה לה חסון, יכול להיות, משהו כזה.
כן.
היא אמרה, אם יזכו אותי, הרבה מאוד בכירים ילכו הביתה. אז מה היה עדיפו? נפקיר את השין גימל? או שהבחירים במערכת. אז אני אומר לך, הזכירו אותי. כולי סכין בגב, ומרחאות אני אומר, שוב, נעשה לי עוול. עיוות דין. כאילו, השופטים עצמם, כאילו, לא ידעו לצאת מהברוך שהם נכנסו, שהם בעצמם החליפו את, את הדברים שלהם. מה שאמרו בהתחלה זה לא מה שהם אמרו אחרי זה. וגם את זה...
מה לדוגמה? מה לדוגמה אמרו בהתחלה ושינו?
שמע, זה דברים שיצאו כבר בספר בעזרת השם. וכאילו... יכול להגיד לך שעוד בהתחלה הכל היה אמור להסתיים כבר. הכל היה אמור להסתיים כבר והם גם ידעו את זה. הם גם ידעו את זה שאין פה שום דבר.
ואתה אומר, כל הסיפור בעצם התחיל באותה נקודה שבה... השר יעלון, שר הביטחון, אז סימן אותך. ברגע שהוא סימן אותך ונעם את מה שהוא אמר עליך, הכל התחיל.
הוא זרק אותי. עובדה, אתה מבין שכאילו באים והוא אמר שמרמת הממם והממפי בשטח אמרו שיש אירוע חריג. עכשיו אתה יודע איך הדברים בכלל הגיעו? שהשופטים גם פתחו על זה ביקורת, כן. אבל לא נתנו לזה יחס, שבמקום שזה יגיע מלמטה למעלה, יגיע מלמעלה למטה. אתה מבין את האבסורד? אף אחד לא הצביע על אירוע חריג, כי לא היה אירוע חריג, הכל היה תקין, ויש על זה גם מישהו שמעיד, שאומר, אני דיווחתי למחת חברון בעבר, יריב בן עזרא, הכל היה תקין, הכל היה תקין, הכל הגיע מלמעלה, הרגע שהוציאו את הסרטון של בצלם, ארגון תומך טרור, אני יכול להגיד לך שהסרטון היה ללא סאונד. כי לי לא האמינו שאני אמרתי שהיה צעקות. היה צעקות על מיתן.
כן, אחרי זה פורסם איזשהו סרטון מאוחר, שבהם שומעים, תיזהרו, יש מיתן.
זהו, כי בהתחלה הסרטון שיראו לי, בחקירה, בחקירה הראשונה שלי, באו ו... אתה יודע, השימו אותי ברצח פלסטיני, רציתי לרצח, תגידו מה יש לכם, זה פלסטיני. יש פה מחבל, איזה פלסטיני, ואיזה רצח אתם מדברים? ואז... באו, אני אמרתי, תקשיבו, צעקות, היה פריחות של מיטן, הסברתי את כל ההסברים, על היום החמסין, ועל המעיל המופרח, ועל ההתראות המודיעיניות, על הכל מהכל, כל מה שגרם לניטרול של המחבל. לא האמינו לי, אמרו לי, איפה אתה שומע צעקות פה? איפה? אבל מה לעשות? עשו את הסרטון הזה ללא סאונד, ועם האיש מזאפ שהביאו מהמשטרה שיפתח את הסרטון ויבדוק אותו, הפרקליטות הצבאית לא אמרו לו תוציא את הקולות גם תפתח, אמרו לו ככה ככה, פשוט תוציא, ושהוא שם הכל, אז הוא הגדיל ראש והרחיב גם את זה כדי שישמעו את הקולות. ואז ששומעים את הקולות פתאום זוכר שאני באתי, אמרתי, שומעתם את זה? זה אני חושב החקירה השנייה שלי, אמרתי, את שמעת את זה? את שמעת? אני לא אומר את הדברים סתם. ואני אומר לך, אני דיברתי אמת, ואני מדבר אמת, ואני תמיד אלך עם האמת שלי עד הסוף. פעלתי כמו שצריך, כפי שהוכשרתי בתור לוחם, אחרי הכשרה ארוכה. זה הכל, האירוע היה תקין לגמרי.
גם כשכל הזמן נפנפו לך ואומרו לך 11 דקות מאז הדקירה ועד לרגע
הירייה,
כל הסיפור הזה,
זה אחד השקרים, כן. אחד השקרים שצריכים גם, הנה, לצד החוצה. 11 דקות אומרים 11 דקות. בוא אני אסביר לך. אתה ידעת שבבית הדין הוויכוח בין ההגנה לשופטים היה בין 9 שניות ל-11 שניות מהרגע שהבנתי שיש פה סכנה מיידית וממשית? אתה יודע שזה 9 שניות ו-11 שניות? אף אחד לא ידע את זה. זה היה הוויכוח. שבאים ואומרים, זה רק עוד יותר מחזק את העובדה, אז כן הספר הזה צריך להיכתב, וכן לצאת החוצה, ובאמת, כבד בעזרת השם שהעם הזה, העם הגדול והיקר הזה, כן, יעזור לי, נוציא את הספר ואת כל האמת החוצה.
זאת אומרת, רק לפני שאני שומע שאתה קצת ככה קצר בזמן, אז אני רק רוצה רק לוודא את הנקודה האחרונה שהבנתי, זאת אומרת, בעוד כולנו מדברים על 11 דקות, אתה אומר כל הדיון על, הוא חל על הנושא של האם מהרגע שבו הבנת שיש סכנה ועד לעירייה עברו 9 שניות או 11 שניות, לא יותר מזה.
אמת, מהרגע שהבנתי שיש סכנה מיידית וממשית, זה היה, אנחנו טענו של 9 שניות, לדין, טוען, 11 שניות, זה מה שהיה, יכולים להגיד 11 דקות, יכולים להגיד okay. מה שרוצים.
בסופו של דבר, איך אתה רואה את העונש שקיבלת?
שמע, אני אומר בסך הכל, אני לא אשם בכלום, לא עשיתי כלום. לא הייתי צריך לקבל עונש. לא היה צריך להיות כל הפסטיבל הזה, כל העוול הזה, כל הדבר הזה שגורם, וואלה, יכול להיות שיש בכירים שמפחדים להודות בזה, אבל זו האמת בשטח. ואני יכול להגיד לך שיש חיילים שמתקשרים לאבא שלי, כמעט כל יום, שהם אומרים לו, אנחנו כבר לא יודעים מה לעשות, לא יודעים איך לפעול. יש משהו, אנחנו זה, אנחנו לא יודעים. מותר, אסור. כל ההפקרה הזאת וכל הפסטיבל הזה גרם נטו חיילים לפחד להגיב. לצערי הרב, זה גם עדויות בשטח. עדויות בשטח, באמת, וזה כואב. זה כואב, זה הילדים של כולנו. ומי שאומר אחרת, יש לו בעיה מוסרית וערכית, וברוך השם הוא לשעבר. אבל, באמת...
אתה נמצא בקשר עם החיילים מהפלוגה שלך?
זה דברים שאני, אתה יודע.
אתה אומר, ברמה האישית אתה לא מתעסק
עם...
הבנתי.
ברחוב,
ברחוב, אתה עצמך, אתה הולך בבוקר לעבודה, חוזר הביתה בערב, איך הם מתייחסים אליך ברחוב?
או, העם, באמת. וכל פעם, כל הזדמנות שיש, אני תמיד יודע להם. באמת, תודה ענקית על כל התמיכה הזאת, כל התקופה הזאת. שהם חיבקו אותי, את המשפחה, עד היום. באמת, עם ישראל, חי וקיים, מודה להם על הכל. ממשיכים חזק פשוט.
כן.
אני באמת מודה להם על הכל.
מתי הספר יוצא ואיך יקראו לו?
בעזרת השם, אני מקווה ש... אתה יודע, נגייס את כל התרומות, ולאט לאט זה יהיה, שזה יהיה יותר קרוב, עם התרומות בעזרת השם, יהיה אפשר יותר לדבר לכיוון מתי.
יש לו כבר שם?
השם שלו, כן, מחושך אל אור.
מחושך אל אור. אלאור עזרי, אני מאוד מודה לך על השיחה הזו, אנחנו נחכה בהחלט לקרוא את כל הפרטים שאתה מתחייב לחשוף בפנינו בספר הזה. תודה רבה, שבוע טוב.
תודה רבה לך, שבוע טוב.
יום טוב. עכשיו אנחנו אומרים שלום למשה מוץ מטלון, חבר הכנסת לשעבר, איש מפלגתם של גנץ, לפיד, יעלון, שלום לך.
ואשכנזי.
ואשכנזי, נכון מאוד. שלום וברכה.
שלום רב, שבוע טוב.
מקום 36, יש לומר, ולפני שבועיים, שלוש, המקום הזה היה בהחלט סביר. אולי היה צריך קצת לדחוף קצת יותר, אבל המקום הזה היה סביר. היום זה נראה מקום שלא נכנס לכנסת. מה קרה לקמפיין? אתה יכול להסביר לנו?
כן, אני בהחלט יכול לומר שדווקא היום, יותר מלפני שבועיים, המקום נראה ריאל יותר, כי ברור שהיום אנחנו חייבים להביא כחול לבן גדול. אנחנו קוראים למצביעים להפנים שאנחנו שתי מפלגות גדולות, ליכוד מול כחול לבן, ואנחנו קוראים להם להצביע לנו, זה הקרב.
אבל זה לא, אבל זה לא קורה, הייתם בעבר 38, 37, לאט לאט ירד, היום אתם ב-30, וממש מתקוטטים עם הליכוד, אז 31, אבל גם הליכוד נע סביב העניין הזה, פעם היה פער גדול, איפה הוא?
בוא אני אספר לך, קודם כל הפער עדיין קיים, ואנחנו יותר אופטימיים ממה שאתם מנסים להציג את זה בתקשורת, והקרב הוא באמת קשה. אנחנו גם נשיג את ההישג הנדרש וננצח. אני אולי אפתיע אותך שגם בציונות הדתית יש לנו קולות, וקולות שבאמת מעשו בבנט והתנהגותו, ולא רוצים את הקיצוניות של סמוטריץ', ובהחלט אני קורא להם לבוא להצטרף בהמונכם למקום הממלכתי שנקרא כחול לבן.
אבל בכל זאת, זאת אומרת, אתה בינך לבין עצמך אומר, לא קרה שום דבר לקמפיין, צריך רק להתאמץ יותר. אז בוא תסביר לי מה קרה ברעיונות האלה, לא נעים. אתה יודע מה, שמעתי אנשים, אפילו ממתנגדיו של בני גנץ, שאמרו, ליבנו נחמר על בן אדם שבן אדם באמת תרם עשרות שנים לטובת ביטחון מדינת ישראל, ופתאום צריך לראות ככה מגומגם, מיוזה, מבולבל. מה קרה שם?
קודם כל לא ראיתי אותו מיוזה, את מי שאני רואה מיוזה המון בזמן האחרון, זה בנימין נתניהו שמסביר ומשקר ומספר על צוללות ומעביר מסמכים כאלה ואחרים לאיילה חסון, כי הם לא לעניין ולא מן העניין, אותו אני רואה באמת גם מגמגם וגם מזיע. אני אגיד לך, אני אתן לך למשל, אתן לך דוגמה. יש לי בן שעומד לקראת שחרור, חייל מצטיין באחת היחידות המאוד מיוחדות של צה"ל, והוא חוזר מאיזשהו תרגיל ואומר לו המפקד, אתה מאוד שקט כל הדרך נסיעה לבסיס. ואז הוא אומר לו, תמיד אני רציתי להיבחן במעשיי ולא בדיבוריי. מכאן תבין שיש אנשים שעסקו בעשייה, עוסקים בעשייה, מוכנים להירתם, יוצאים מאזור נוחות, מניחים את ישראל לפני הכל ובאים לעבוד. למה לדבר?
אז בוא נאמר ככה, בוא נניח שבאמת כתפיסתכם, וכפי שאתה הצגת כאן, יש עוד כמה מנדטים שהתווספו ככה ברגע האחרון, כי הבינו שרוצים לנצח את נתניהו, אבל בסופו של דבר אתם תצטרכו לייצר את הגוש החוסם, ואתם אומרים, זה לא יהיה עם נתניהו, בינתיים נתניהו עומד בראש, הוא לא יוחלף בליכוד, אז תצטרכו את הגוש החוסם של תמיכת המפלגות הערביות.
בוא אני אספר לך משהו.
כן.
נתניהו יפסיד את הבחירות והוא לא יעמוד בראשות הליכוד. או ביוזמתו, או שחבריו בתוך הליכוד יגרמו לכך שהוא לא יעמוד יותר
בראשות. ואתה אומר את זה ממש כאילו עם נקודה בסוף, אתה אפילו לא אומר את זה עם סימן שאלה.
אני אומר את זה עם סימן קריאה, זו הערכה שלי. זו הערכה שלי, ותאמין לי שהיא די מבוססת.
שמעת אנשי ליכוד, בחירים בליכוד, שאולי יש לך איתם שיחות?
אתה יודע, בתקופות בחירות מדברים כולם עם כולם, ולכן אתם מדברים על גוש חוסם, ואני יכול לומר לך שכולם מדברים עם כולם. ושומעים מערכות ושומעים ככה, ואתה יודע, נשארו גם ידידים מהעבר ומשוחחים ומחליפים דעות, שום דבר לא מוחלט עדיין. מה שכן מוחלט זה שיש בחירות ב-9 לאפריל, כחול לבן מול בנימין נתניהו, אתה יודע שלא מדברים על הליכוד, מדברים בנימין נתניהו, גם בליכוד מדברים בנימין נתניהו, אנחנו ננצח אותו, אנחנו ניקח ונפתח את הפער הנדרש, ואנחנו לא זקוקים לערבים, ערבים לא היו אף פעם גוש חוסם מבחינתנו, לא היוו גוש חוסם כמו, ואנחנו עם המפלגות היהודיות שתרצנה להצטרף ותצטרפנה, נקים מפלגה לתפארת.
זאת אומרת, תצליחו לייצר ממשלה, אם אני מבין נכון, החל ממרץ, מפלגה יהודית לגיטימית לחלוטין, ועד הליכוד בראשותו של מישהו אחר. סער, קץ, לא משנה מי, מישהו אחר.
מה היית רוצה יותר מאשר ממשלת אחדות? אתה כאזרח ישראלי שרואה את השסעים.
אני לא יודע, כשהיו פה מפלגות, אתה יודע, אתה בקי יותר ממני בהיסטוריה של הפוליטיקה הישראלית, היו גם ביקורות על ממשלות אחדות, שפשוט הקפיאו כל מיני מצבים ולא התקדמו בשום דבר לשום כיוון.
המשימה הכי גדולה של הממשלה הבאה, כפי שאני תופס אותה, זה לאחד את העם, לגרום לליכודו, לחוסנו, לצמצם את הפערים, לצמצם את העוני, להוריד את יוקר המחיה. על העניין הזה אין מחלוקות, אין ימין ואין שמאל. אין לנו מדינה אחרת, אין לנו ארץ אחרת. זו המשימה מספר אחת. כמובן, הנושא הביטחוני חייב לעלות על סדר היום, ואף אחד לא רוצה ישראל חדשה. ישראל תהיה יותר חזקה עם כחול לבן.
לטובת העניין הזה, אתם מצרפים את פייגלין, נותנים לו את דרישותיו?
אנחנו כבר מנהלים מסע ומתן. יש לי שתי הפתעות בשבילך. א', עוד לא מנהלים מסע ומתן, וב', אני לא אנהל את המסע ומתן במילה. אני אצטרף כי הצטרפתי והתבקשתי והתייצבתי ליד המפקדים וליד יאיר, ואנחנו נעשה הכל לנצח ולהביא לישראל בשורה.
ואיך אתה, אתה יודע מה ברמה האישית, איך אתה מתייחס לאג'נדה שמציג פייגלין, שהולך כנראה להפציץ, זה לא, אין ספק. תקשיב. תזכרים הרי.
תקשיב, אני מכיר את המצע של פייגלין, ואני מכיר את הנישה שהוא נכנס אליה בעניין הלגליזציה. אז קודם כל לא תהיה לגליזציה, ובית אף אחד לא רוצה מסוממים עולים על הר הבית, נכון? אני ככה אומר את זה בחצי הומור. אז שלא יבטיח הבטחות שווה.
אז זאת אומרת שהוא יישאר בחוץ. לא שר אוצר ולא לגליזציה. שלום ושלום.
תראה, הוא יכול להעביר לגליזציה. אנחנו מדברים על אי הפללה, אנחנו נבחן גם את עניין הקנאביס הרפואי לעומקו, אבל אני לא רואה את מדינת ישראל היום הופכת את נושא הקנאביס והסמים הקלים למשהו שאתה תוכל להשיג אותו בכל פיצוציה או בכל חנות מקולת. אני גם לא חושב שפייגלין עצמו מאמין שזה מה שיקרה.
זאת אומרת, היום אלו הצהרות בחירות, לאט לאט הוא ידע איך לרדת מהעץ הזה.
ברור, אתה יודע שמציאות אחת ובחירות זה דבר שונה, והבטחות ואי הבטחות, אנחנו רוצים לומר את האמת, ואנחנו אומרים את האמת, אנחנו נפעל לאי הפללה ונתמוך באי הפללה, נושא הקנאביס הרפואי בהחלט ייבדק לעומקו. אגב, הקנאביס הרפואי בתקופתי כחבר כנסת כבר עלה לשולחן ועלה לסדר היום, והיו גורמים מגורמים שונים, עם שיקולים משיקולים שונים. אני מקווה שבהחלט, לאור זה שאני גם רואה רבים, לצערי מחבריי נכי צהל, משתמשים בקנאביס הזה, וזה עוזר להם, אני בהחלט אתמוך בבחינת העניין הזה לעומקו, ולאשר אותו באמת לצרכים רפואיים.
לזהו, לצרכים רפואיים, השאלה מה מעבר לזה? הזכרת בדבריך, אמר מטלון,
אני לא השתמשתי, אגב, אני מודה ומצעיר שלא השתמשתי בקנאביס, אני לא יודע מה זה עושה אפילו.
אומרים שזה עושה טוב, בסדר,
נכון. לא ניסיתי.
אני אשאל אותך, אמר מטלון, עוד עניין אחד, הזכרת בדבריך את הדברים שצריכים להתלכב סביבם, החוסן ויוקר המחיה וכולי, הפערים וכל הדברים הללו, אבל ישנו גם דברים שהם מה לעשות, נמצאים במחלוקת, ולהערכתי, גם בתוך העשייה המשותפת שלכם, צפויות מחלוקות, ואני רוצה לשמוע את דעתך, וזה כמובן הנושא המדיני. אמנם אומרים לנו, אין פרטנר, לא מדובר, אבל צריך לייצר איזשהו מצע שסביבו מתאחדים. אז כרגע מדברים על גושים, אני שואל אותך, האם אתה, משה מוץ מטלון, תתמוך בפינוי של יישובים שלא נמצאים בגושי ההתיישבות?
בשום פנים ואופן, כפי שכתוב במצע שלנו, לא יהיה פינוי יישובים מכל רגע, סוג שהוא מדיני.
גם מחוץ לגושים?
שמעת, לא יהיה פינוי חד צדדי, זה גם מופיע במצע שלנו.
לא יהיה פינוי חד צדדי. אני שומע את המילים חד צדדי, אני מבין שפינוי בהסכמה עם פרטנר מדיני כזה או אחר, יכול להיות.
פינוי בהסכמה עם התושבים, לא פינוי בהסכמה עם פרטנר, ואין פרטנר וזה לא נושא שעל סדרו, כפי שהזכרת.
כן, אבל צריך להציג איזושהי חבירה של דעות, כי לכאורה גם סמוטריץ' יכול לשבת עם תמר זנדברג ולהגיד, לא נדבר על העניין המדיני. לכאורה, אבל זה לא עומד ככה.
אנחנו דיברנו על העניין המדיני, והעניין המדיני גובש, ואנחנו נעשה הכל כדי לחתור להסדר שלום, תוך כדי שמירה על ביטחון ישראל. ביטחון ישראל יעמוד בראש ובראשונה לנגד עינינו, וכל החלטה שתתקבל, במידה ונגיע לאיזושהי הסכמה עם מישהו, אנחנו נביא את זה למשאל עם, כפי שכתבנו וכפי שהתחייבנו.
זאת אומרת, בזה בעצם, באותו משאל עם, בעצם יהיה אפשר לומר לי, תיווצר אותה הסכמה של מתיישבים, אם כן או לא, לפנות את
היישוב. בוא נגיע לשם, אתה רואה את זה. תראה, גם רבין לא דיבר על שתי מדינות, רבין דיבר על פחות ממדינה. אנחנו מדברים על בקעת הירדן כגבול ביטחוני של מדינת ישראל, אנחנו מדברים על רמת הגולן, איפה אתה רואה את המחלוקות? יכול להיות שיהיו מחלוקות עליה ניואנסים, נגיע לגשר עליהם.
ולכן לכאורה באמת, אלמלא נתניהו, אתם בהחלט יכולים כמעט כל הגוש הזה לחבור לליכוד. להיות כמפלגה אחת אפילו.
אתה שמעת את מישהו ממנהיגי המפלגה או מחברי המפלגה, פוסל את הליכוד, אני לא שמעתי אמירה כזאת.
אז אני אשאל אותך עוד שאלה אחת אחרונה, האם ביניכם לבין עצמכם קיבלתם איזשהו הסבר מניח את הדעת מבני גנץ על אותה השתתפות ההיא בקונצרט, קונצרט הזיכרון, להרוגי שני הצדדים בצוק איתן?
נו באמת, תראה לאן אתה לוקח את הדיון הזה, אנחנו מדברים
מה רע בשאלה הזאת?
אין שום רע בשום שאלה, כל שאלה היא לגיטימית. אני יודע שבני לא הלך לשום מזכרה, לשום מחבל, בשום מקום שהוא, ואם היה משהו לחפים מפשע והוא הלך לשם, אז הוא בחר והלך
אני
לשם.
אני פה דיברתי עם המארגנת של האירוע
את
הזה.
הזה. את האיש הזה שפיקד על חיילים ולחם בעצמו מעבר לקווי האויב, וגם פגע במחבלים, הולך לערב שהוא אזכרה למחבלים. נו באמת.
אז אני מדייק את הדבר הזה. זה לא, יכול להיות שמישהו ככה לקח כמה צעדים קדימה, כדי שאפשר יהיה לפוצץ את הבלון, אבל בסופו של דבר הוא היה באירוע שהוגדר כקונצרט זיכרון להרוגי שני הצדדים. אפילו לא הוזכר להרוגים החפים מפשע.
אני לא רואה את בני גנץ ולא אף אחד ששרת בצבא ולא אף ציוני שאני מכיר, הולך לאיזה ערב שהוא הזכרה למחבלים שבאו לפגוע בנו ונהרגו.
והרוגי שני צדדים, עוד פעם.
זה לא הרוגי שני צדדים, אתה יודע, בסוף במלחמה יש הרוגים ויש חפים מפשע, וכוחותינו פגעו וכוחותינו יש מכל הסוגים. אם הוא היה מודע לכך שזה היה או לאן שמנסים לקחת את זה, אני בטוח שהוא לא היה הולך לשם, והוא הלך לשם מפני שכנראה, ואני בטוח שלא דובר שם על שום מחבלים ועל שום שונאי ישראל, אמן לי. בני גנץ, אני סמוך ובטוח שהוא יודע מה הוא עשה, הוא מנהיג אותנו, הוא ינהיג את מדינת ישראל, הוא יהיה ראש ממשלה מצוין. אני אומר לך שהוא יהיה ראש ממשלה מצוין. כולנו נותנים פה כתף.
אתה יודע מה? מכיוון שאתה אומר את המשפט הזה, הוא יהיה ראש ממשלה מצוין, וכולנו מקווים שמי שלא יהיה ראש ממשלה, יהיה ראש ממשלה מצוין. אז אני בכל זאת, למרות שרציתי לסיים השאלה הקודמת, אני אשאל עוד שאלה אחת. האם חוסר הניסיון?
על הפסיכולוג אולי משהו?
לא, עזוב אותי מפסיכולוג, לא, עזוב. עזוב, זה נשאיר לליכוד.
על הפסיכולוגים.
הליכוד ישאל אותם את השאלות האלה. אני רוצה לשאול אותך, באשר הוא, ראש ממשלה לא צריך להיות אדם עם ניסיון, בנבחי הכנסת, לדעת איך מתגישים הצעת חוק, איך מייצרים את אתה יודע מה, קנוניות פוליטיות, אוי ואבוי, השם הנורא הזה, כדי לקדם אג'נדה. לא צריך להיות איזשהו ניסיון של קדנציה אחת בכנסת לפחות, כחבר כנסת.
אני הכרתי ראש ממשלה שהיה פעם מוכר איתי, ואחר כך היה שגריר באום.
והיה סגן שר חוץ.
סגן שר חוץ לא טיפל בוועדות, ולא הניח הצעות חוק, ולא ידע מה זה הצעה.
אז בשקט בשקט אני אגיד לך שגם בליכוד אומרים שהקדנציה הראשונה של נתניהו הייתה אוי ואבוי. אז אולי אנחנו לא צריכים
לך כזה. אני חושב שגם האחרונה הייתה אוי ואבוי.
אני מדבר על הליכודניקים, מה שיגידו לך.
אז אני אומר לך כליכודניק לשעבר, שגם הקדנציה האחרונה שלו הייתה אוי ואבוי.
ואנחנו,
אוי ואבוי לעם ישראל.
ואתה בטוח שבני גנץ לא צריך את ההשתפשפות הזאת, את ההתגלחות הזאת?
קודם כל, תדע לך שכל כנסת נכנסים בערך בין 30-50% ח"כים חדשים. ואנשים נכנסים, ואנשים מלווים אותם, וכולם בסופו של דבר לומדים את העניין, ולא הכל זה קנוניות. הוא בא להנהיג ומנהיג ומדינאי, הוא לא פוליטיקאי, אני מקווה שהוא ינהג על פי מנהיגות ועל פי שיקולים שעומדים לנגד מדינת ישראל ולטובתה, ולא בתוך כל הקנוניות הנוראיות האלה. אני מקווה שזה החלק מהשינוי שאנחנו נביא ובני יביא איתו.
משה מוץ מטלון, תלם, יש לציין.
אני יודע מה זה הצעה לסדר יום, אגב.
מה זה?
אני יודע מה זה הצעת חוק.
אז זהו, אתה יכול להיות אולי ראש ממשלה, לדעתם של רבים, יותר מאשר בני גנץ.
אני בחרתי בבני גנץ, אני גותנו.
תודה רבה לך. כל טוב ושבוע טוב.
תודה רבה לך, יום טוב, שבוע טוב.
יום טוב. שלום, אנחנו אומרים לרועי כהן, שלום לך.
שלום, בוקר טוב לכם, ערוץ 7 יתרם.
אחד המתפללים בבית הכנסת היכל שלמה בשכונת נחלת יצחק בתל אביב. אנחנו כאן לפני מספר שבועות דיווחנו על הערכות של העירייה, או הרצון של העירייה להרוס את בית הכנסת, ובימים האחרונים הגיעו גם פקחים של העירייה כדי לקדם את התהליך הזה. אז בוא ספר לנו קצת איפה אנחנו נמצאים.
אז ככה, קודם כל אני אולי אתן רקע קצר לאותם אנשים שככה קצת לא נמצאים בתוך הסוגיה. אנחנו קודם כל לבית הכנסת ממוקם בתל אביב, בשכונת נחלת יצחק. קודם כל השכונה הזאת היא מאוד מאוד מיוחדת, מאוד מאופיינת בציבור תורני מאוד גדול. השכונה משלבת בתוכה גם ציבור דתי וגם ציבור חילוני שגרים בצורה, באופן מאוד מאוד מיוחד, בהרמוניה מאוד מיוחדת. ובית הכנסת הזה שלנו הוא בית הכנסת הספרדי היחיד. בית הכנסת היכל שלמה הוקם לפני 43 שנה בלב השכונה, קרוב ל-120 מקומות ישיבה כולל עזרת נשים. בית הכנסת הוא מאוד מאוד מרכזי לשכונה. לתושבים, יש בו היכל קודש מאוד מפואר שנתרם לעילוי נשמת אחד הנרצחים בפיגוע התופת בבית הכנסת נווה שלום באיסטנבול לפני 33 שנה. ספרי קודש שנתרמו לעילוי נשמת חללים של חיילים שנרצחו ונהרגו בפיגועים. ובעצם מאז הקמה של בית הכנסת ועד התקופה הזאת, בית הכנסת הוא מהווה מקום מאוד מאוד מרכזי לתושבי השכונה, דתיים וחילונים. בית הכנסת הזה קודם כל הוא פעיל בכל ימות השבוע, והרבה מאוד אנשים פוקדים אותו, ציבור דתי בטח, ציבור חילוני שנעזר בו, אין לעריכת בריתות, שבתות חתן, הזכרות. בית הכנסת כל הזמן מלווה את האנשים באופן מתמיד, ונותן להם סיוע בכל דבר שנדרש. יש גמח מאוד מיוחד להכנסת קלה שבית הכנסת...
אתה בעצם, אתה אומר לנו שבית הכנסת ככה מהווה מעין... מרכז רוחני, לא רק באנו, התפללנו, יצאנו, המשכנו את היום.
הוא מרכז רוחני, כן. לכולם, זה לא יוצא מן הכלל.
ואז מה קורה? מה קורה פתאום שעיריית תל אביב מחליטה שזהו, צריך להרוס, לבנות משהו אחר, במקום אחר? מה בדיוק קורה?
תראה, זה התחיל, הייתי חוזר אפילו כ-20 שנה אולי אחורה. בשכונה נבנו מגדלי תל אביב, בצד הדרומי של השכונה, ובמהלך הבנייה, כן, ויש מסמכי טאבו שמוכיחים שעתיד להיות בית הכנסת, להיות בית כנסת חדש, בתוך מגדלי תל אביב. זה הכל רשום והכל ברור, וזה היה ברור גם לעירייה. לפני כ-8 שנים, בערך 7 שנים, החליטה עיריית תל אביב, זה היה, אם זכורי נכון, בערב ראש השנה, שמתפלל לבית הכנסת, יקבלו מפתח לבית הכנסת החדש וייכנסו לשם. חלק מהאנשים ראו לנכון שנפעיל שני בתי כנסת, כי עתיד להיבנות שם בכל מקרה בית כנסת, אז אנחנו נפעיל אותו ביחד. וכחלק מאותו גידול עתידי שהשכונה הזאת עתידה לגדול, בטח בבניינים כל כך גדולים שצריכים להיבנות, אנחנו ננהל שני בתי כנסת. הגיעה העירייה בערב ראש השנה ואמרה, אתם לא מקבלים שום מפתח עד שאתם לא נותנים את הבית כנסת הישן. ופה התחיל בעיה מאוד רצינית מול העירייה. חלק מהמתפללים לא הסכימו לדבר הזה, חלק כן הסכימו והלכו ועברו, ונוצר מצב שלאורך כל השנים עיריית תל אביב אמרה את הבית כנסת הזאת ושמה לה למטרה, הבית כנסת הזה של היכל שלמה לא יישאר. ומאז ועד היום אנחנו נאלצים להתמודד עם ההחלטה הזאת. אנחנו מאוד מקווים שעיריית תל אביב תרד מהעץ הזה שהיא טיפסה עליו, כי זה משהו שהוא נצרח.
רוצים בעצם שנבין לקבל את המפתח, להרוס בעצם את בית הכנסת, ושבכל המתפללים יעברו לבית הכנסת החדש.
כן? לא יוצא מן
הכנסת. כמה, איזה מרחק מדובר, ואולי הרעיון הזה טוב, בית כנסת חדש, חדיש ומחודש, מה רע בזה?
תשמע, בית כנסת זה תמיד טוב. השכונה שלנו היא שכונה שהולכת ומתפתחת, היא גדלה בקצב אסטרונומי, מי ששם לב ומכיר את השכונה, מגדלים נבנים פה כל הזמן ועתידים להיבנות. בית כנסת חדש זה דבר שמבורך. לא יכול להיות שבית כנסת חדש יבוא על חשבון הקיים. בפרט שבית הכנסת הקיים הוא דומיננטי, הוא מרכזי, והוא מרכז רוחני לכולם. אנחנו לא יכולים לתת לאנשים המבוגרים, יש פה אנשים זקנים, שלא יכולים ללכת את המרחקים האלו. זה מרחק של קרוב ל-10 דקות רבע שעה, עד שבן אדם מבוגר ממוצע, הולך עד לשם. האנשים האלו, לא, כשלא יהיה להם את היכל שלמה, יישארו בבית. זה ברור לכל דבר.
זאת אומרת, המרחק כרגע בין המקום החדש הוא עוד 10 דקות הליכה לאדם בריא.
לאדם מבוגר ממוצע, כן. יש פה אנשים שבאים בוקר בוקר, זה אנשים שבאים ב-4:30, ב-5 בבוקר, זה אנשים עם כיסאות גלגלים, זה אנשים הליכונים, זה אנשים שאתה תיקח להם את המקום הזה, אתה הורג אותם. זה המקום שמחיה אותם. עיריית תל אביב חושבת שאם היא תפתח מועדון קשישים בתוך בית הכנסת, להוסיף עוד 10 אנשים על חשבון 30-40 איש אחרים. דבר כזה לא יכול לעשות. ולא פעם, ולא
וזה
פעם...
זה התכנון לדעתך, מעון כזה?
יש תכנון גם כזה. אני מעריך של עיריית תל אביב יש על השולחן, יש 3-4 אפשרויות. משהו משם היא תחליט. אבל זה לא משנה. אני יכול להגיד לך מידיעה אישית, לא רחוק מהשכונה, זאת אומרת, באותו מתחם של השכונה, עתיד להיבנות 3,000 מטר של שטחים ציבוריים, עיריית תל אביב יכולה לעשות הכל שם, כל מה שהיא רוצה וכל תוכניות המגירה שלה יכולות לעבור לשם. עיריית תל אביב שמה לה למטרה להתמקד בבניין הזה, ועם זה אנחנו נאלצים להתמודד.
ואיך אתם מתנהלים מול העירייה? איך נראית המחאה שלכם?
תראה, השכונה שלנו היא שכונה מאוד מאוד מיוחדת, והיא תמשיך להיות ככה. האנשים פה הם אנשים מאוד חיוביים, אנשים עם רוח בריאה. אין פה אימותים. אנחנו כל הזמן מנסים לשבת מול העירייה. עם האנשים של ראש העיר, לראש העיר עוד לא הצלחנו להגיע, הוא לא, כנראה לא מעוניין לראות אותנו. אבל עיריית תל אביב אוטמת את האוזניים שלה, היא מבחינתה לא מוכנה להקשיב. יש פה ועד שכונה מסודר שהעביר מכתבים לעירייה, ניסה לדבר, המתפללים, חברי העמותה, ניסו לפנות לעירייה. זה תקליט שחוזר על עצמו. עיריית תל אביב חוזרת על איזה תקליט שקיבלתם, נתנו לכם, עוד יותר מזה, אני לא יודע איך עיריית תל אביב, היא גם כותבת שהיא נתנה להם שם ריהוט וארון קודש, שזה בכלל זה לא נכון. אבל אתה יודע, עיריית תל אביב ממשיכה את הקו השלילי שלה. אנחנו מבחינתנו, התושבים, העירייה, המתפללים, נמשיך למחות בצורה נכונה ונעימה. כן? כי אנחנו בסופו של דבר מביאים את המורכבות של הלחיות הזה ביחד. כן. אנחנו רוצים להמשיך לחיות ביחד בצורה טובה, בצורה נעימה.
אין לכם אוזניים קשובות במועצת העיר? סך הכל יש שם גם חברים דתיים, חרדים?
תראה, אני לא... מועצת העיר, חברי המועצה מנסים. אם אתה שואל אותי אם הם מנסים מספיק, לא מנסים מספיק. יש להם את הכלים, יש להם את היכולות, אני חושב שצריך לעשות יותר. אני לצערי אומר את זה, משם לא תגיע ישוע כנראה. צריך שראש העיר, שאנשים בעלי ההשפעה, רגע יעצרו, ינסו לעשות את הדברים בשיתוף פעולה יחד עם המתפללים, יחד עם התושבים, זה לא רק בעיה של המתפללים, זה בעיה של תושבים בשכונה. לעשות שיתוף, לעשות ישיבות ביחד, ו- ולהגיע לפתרונות, יש פתרונות.
תגידי, ההגעה לפני כמה, שבועיים, שבוע וחצי של פקחים של העירייה, מה היא אומרת? לאיזה שלב הם רצו להגיע? מה לבדוק? למדוד? מה הם רצו בעצם?
אני יודעתי, נכון לשלב הזה, הם באו להסתכל איך נראה המבנה, גם בצד החיצוני שלו וגם בצד הפנימי שלו. אני חושב שלפי הרצון של העירייה לעשות שם איזה משהו, לראות אם המבנה הזה מוכשר בכלל לפעילות.
זאת אומרת, אפילו לא להרוס את המבנה, אלא ממש להפוך את המבנה כמו שהוא לפעילות אחרת, לאחת מהתוכניות האלה שבטח נמצאים אצלם במגירות, נכון?
אני חושב שכרגע לא ירסו את המבנה, זאת דעתי. לא רואה כרגע, בפרט שאם העירייה תרצה להרוס, צריך שם איזה תוכנית מאוד מסודרת. עירייה תל אביב עובד בצורה לא מסודרת כרגע, אין לה איזה משהו פרקטי מעשי. הפרקטי המעשי שלהם כרגע זה לדאוג שמתפלל לבית הכנסת לא יישארו. מה יהיה אחר כך הם לא יודעים.
נתנו לכם רואי איזשהו תאריך מסוים שאומרים לכם שממנו והלאה משהו יקרה בפועל בשטח, או שאתם רק ניזונים מהביקורים האלה של פקחים מדי פעם?
אין תאריך מעשי כרגע. שוב, אני מעריך שהקדוש ברוך הוא מכוון את הדברים, קודם כל. אז אם ראש העיר חושב שהוא מנהל את העיר, הוא טועה. אבל אין כרגע איזה משהו מעשי, ההשערה שלי שזה בתקופה הקרובה, ואני מקווה שלא, אני מקווה שאני טועה, ואני מקווה שאני טועה גם.
כן. אבל אנחנו
רוצים לפנות לעיריית תל אביב, עיריית תל אביב שתבוא ותשב, נשב ונדבר, יש פתרונות, יש הרבה פתרונות, ואפשר למצוא פתרונות. אם עיריית תל אביב בונה 80 ו-90 קומות לידינו, אין שום בעיה בעולם להרים חצי קומה ולהגיד, אלו ירוויחו ואלו יהיו מרוצים. כולם יהיו מרוצים. אבל בשביל זה צריך לבוא ולשבת. עיריית תל אביב צריכה לבוא ולשבת ולהציע ביחד פתרונות ולפתור את העניינים האלו. המטרה בסופו של דבר שתושבים בעיר יהיו מרוצים ושמחים. נכון לעכשיו זה לא קורה. אז כן. אני מקווה שאנחנו נמצא את הפתרון.
רועי כהן, נחלת יצחק, תודה רבה לך על הדברים. יום טוב.
תודה. לכם שבוע טוב ובשורות טובות.
כל טוב, שלום. בשקט בשקט התגנבו לחיינו הניקיונות לפסח, אבל דווקא כעת מזמינה מכללת אורות ישראל נשים לכנס תורה שבעל פה. שורה ארוכה של רבנים, רבניות, אישי ונשות ציבור צפויים להשתתף באירוע הזה. איתנו נמצאת על קו הטלפון דיקנית הסטודנטיות במכללה, הרבנית דוקטור לאה ויזל. שלום לך.
שלום וברכה. שלום.
קצת הימור, לא? כאילו בדיוק עכשיו להגיד לאנשים לעשות איזושהי פאוזה קטנה.
כן, קודם כל שים לב שהתאריך הוא כ"ו אדר ב', זה עדיין פסיכולוגית לפני ראש חודש.
אנשים התחילו בט"ו בשבט לסדר, את יודעת את זה.
נכון, אמותינו באמת התחילו בט"ו בשבט. אני מרגישה שזה הולך וקצת משתנה, וכולם מבינים שההכנה לפסח לא יכולה להיות רק בציר הזה של הניקיון, שהוא חשוב וטוב ומעברר ומסמר, אבל חייב גם להגיע מוכנות גם עם איזשהו מטען רוחני וגם עם כוחות, שזה ודאי השעון קיץ מאפשר, ואנחנו פותחים כאן אפשרות של שיעורים מאוד מאוד מגוונים, שכל אחת יכולה לבחור מה שמדבר אל ליבה, ולמלא את המצברים גם בכוחות, אולי יצליחו לנקות אחר כך יותר במוטיבציה ובחשק, אי אפשר רק להתעסק בצדדים.
לא בטוח, אולי כל כך ימצא חן ביניהן והן תחלטנה שאוקיי, טוב כאן, למה לחזור לאקונומיקה?
אוקיי, אז הרב אבינר אמר לפני הרבה שנים שאבק זה לא חמץ, והמשפחה היא לא קורבן פסח, אבל
לא עזר.
לא צריך, אישית גם אצלי זה לא עוזר, אבל זה כן מכניס לפרופורציה, זה כן מכניס אי אפשר להיות עצבניים מט"ו בשבט עד פסח. חייבים להיות מאוזנים, וחלק מהאיזון זה בוקר אחד, לצאת לכמה שעות, לשמוע קצת דברים אחרים, לנקות את הראש, ולא את המדפים רק, למלא מצברים, לא צריכה להיות שום בעיה, באמת, יש לנו אפילו שעות אור עד מאוחר, יש לנו אמצעים שעוזרים לנו לנקות, כל מיני שואבי אבק ודברים שלא היו בעבר. אין סיבה שלא, אני לא רואה סיבה שלא, אלא אם כן יש איזה מחסום פסיכולוגי, ואני מרגישה שהאמירות האלה של רבנים לא חלחלו ברמה שלא מזיזים כל חפץ בבית, אלא כן ברמה של קצת רגיעה. אתה רואה אפילו משפחות שיוצאות לטייל בימים לפני פסח, אז אנחנו לא מדברים על כזאת רמה. אנחנו מדברים על מזון רוחני, שהוא לא פחות חשוב. תבא, אתה יכול לשמוע פה באמת רבניות עם ידע עשיר, רבנים גדולים, אנשי ציבור. באמת יום מאוד מאוד מעניין אמור להיות.
יש נושאים מסוימים שכרגע בתקופה הזאת שלקראת פסח בהם נראה לכם שדווקא נשים תרצנה לשמוע שיעורים?
כן, בשיעורים לקחנו באמת מגוון שכל אחת תמצא את עצמה, ויש שם גם התייחסויות לפסח, יש שם את הרב ביי שמעביר משהו על חומרות והמחירים והרווחים שלהם, שזה מאוד מתאים לפסח ולכל השנה. יש שם עוד דברים שקשורים למצוות של נשים בפסח, יש שם דברים שקשורים לפסח ודברים שקשורים לכל השנה, ואם אנחנו מדברים על ניקיון ורצון לעשות משהו יסודי, אז זה דווקא מתאים שזה בשלל נושאים, זה לא פרופר רק על פסח, יש שם בהחלט שיעורים שמדברים על פסח, כשבקצה יש את סיוון רב מאיר שמדברת על מה אנחנו לוקחים מליל הסדר לכל השנה. אז זה באמת איזושהי מחשבה שבוא ניקח כאן מתאנים לליל הסדר ובכלל. אוויר, חמצן, נשימה, אני מאוד מאמינה שנשים היום חייבות את זה. אני לא יכולה להגיד שפורמלית הן חייבות בלימוד תורה, כי פורמלית הן לא חייבות, אבל ודאי שאם הן מתפתחות בכל התחומים, הן לא יכולות להזניח את התחום הזה.
הזכרת בדברים שלך גם את הדברים של הרב אבינר, גם רבנים אחרים שמנסים ככה להרגיע. אני רוצה לשאול אותך דווקא, כאישה, לא כדיקנית סטודנטית ולא כרבנית ולא כדוקטור, זה, איך התחושה כשהרבנים פתאום מטיפים לנשים להרגיע? זה לא קצת איפשהו מעליב? כאילו, אתם כשאומרים לכם איזה אתרוג, אתם מחפשים אותו מי יודע מה, ואנחנו, יש לכם גם הערות.
לא חשבתי על זה, האמת אתה מפתיע אותי. אני לגמרי בכובע של אמא, ברוך השם, בשנה האחרונה גם בכובע של סבתא. אני מארחת המון בליל הסדר, אני מתה על התחושה הזאת של ההתחדשות והניקיון, אני אוהבת את זה, אז אני לא עד הסוף הולכת עם האמירות האלה, אבל אני חושבת שאיזונים בחיים זה דבר חשוב, וזה לא קשור לנשים וגברים, כי הבנים במשפחה שלי התקוממו, כי הם עובדים די קשה גם לקראת פסח, ובסך הכל החיים הדתיים, הלכתיים, צריכים להיות מאוזנים, וכמו שבדברים אחרים אנחנו לא צריכים ללכת לקצה, אני יכולה לתת לך בכל הדוגמאות, אפילו בנושאים שקשורים לנשים, כמו הלכות שקשורות לתארת המשפחה, או הלכות שקשורות לקשרות, אתה יכול באמת להגיע לקצוות שהם לא בריאים, של ליטול ידיים 60 פעמים, ולחפש תולעים 20,000 פעם, ולנקות לפסח בצורה שהופכת באמת את החיים הדתיים למשהו לא מאוזן ומעיט, זה לא נכון, זה פשוט לא נכון, אנחנו כל החיים מחפשים איזונים, וההלכה והתורה עוזרת לנו למצוא איזונים נכונים בין קודש לחול, בין עולם הזה לעולם הבא. גם הצדדים הפיזיים של עולם הזה, של הניקיון, של האוכל, של ההכנות לחג, מאוד חשובים. זה עושה לכולנו משהו חגיגי בחג, ויש לזה מקום אפילו בספרות חז"ל. אבל מצד שני, אי אפשר לזנוח את הצד הנפשי. הנפשי אפילו לא הרוחני, אני דיברתי עד עכשיו על הרוחני תורני, אבל אפילו נפשי. של איזושהי נחס ולא טירוף ועצבים, אני יכולה להתחבר למקום הזה שזה צריך להיות מאוזן. אני לא מתחברת לזה שזה גברים שאומרים לנשים, בהכרח.
לא, כי אני מוצא את זה גם אפילו בפורים.
אם תלך על זה עד הסוף, תגיע למקומות בעייתיים, כי סך הכל במסורת באמת הוא עברה על ידי רבנים. אז אני לא רוצה להגיע לקצה הזה.
לא, כי אני מוצא גם בפורים שלגברים יש מה לומר על עומס משלוחי המנות של נשים ככה מהדרות ומפיצות לכל עבר. טוב, אבל אולי זאת לא תופעה כל כך משפיעה על כל השנה.
אני לא רואה את זה כתפקיד של נשים פשוט. אני רואה את זה זה גם דוגמה טובה. זה נראה לי בעיניי מסלה משפחתית, משלוחי מנות. גם נשים חייבות, גם גברים חייבים. זה משהו משפחתי, זה הרבה פעמים קשור לחלק שלך בקהילה או לחיים החברתיים של הילדים שלך. ופה באמת גם עם השנים, באופן אישי עם השנים אנחנו קצת הורדנו, וגם לא באופן אישי, נראה לי שכולם קצת הורידו, כי ראו שזה הגיע למקומות באמת מכבידים, שהופכים את החג למשהו מכביד, וזה אסור שיהיה. אני מתחברת לאמירה של רבנים שאומרים את זה. זה ממש לא נראה לי סיפור של רבנים גברים ונשים שמכינות משלוחי מנות.
יפה, אז וגם בין כל מה שהולך להיות באותו יום, צפוי למשוך תשומת לב, אירוע של מפגש, אולי לא מפגש ממשי, של ראשי מפלגות הימין, הרב רפי פרץ והילד שקד, זה יהיה ממש מפגש או שני אירועים שקורים בשני קצוות?
נכון, אנחנו, אל תשכח שאנחנו מכללה אורות, היא מכללה אקדמית לחינוך, חלק מהחינוך שלנו נוגע גם בקישור לאקטואליה, אין מה לעשות. ודייקנו את זה שכל אחד מהם הביא את הפרספקטיבה של העיסוק המקצועי שלו, היא כשרת משפטים והרב רפי פרץ כרב צבאי לצהל בממשקים שבין הלכה למדינה. וזה אמור להיות, הם אמורים לתת הרצאת תד בנושא הזה, ואחר כך יהיה קצת זמן לשאלות. זה לא יהיה פאנל בסטייל פופוליטיקה או משהו מתנצח. כי הכנס הוא נשאר על תערפי כנס תורה שבעל פה, עם קישור לחיי המעשה. וזה באמת שבוע לפני הבחירות, זה מאוד מתבקש.
זאת אומרת, בהרצאות האלה, אחד יקשיב לשני, או בלי קשר?
אני אגיד לך אחרי. אני לא יודעת אם כולם יישארו עד הסוף. ברמת העיקרון הם אמורים להיות אחד אחרי השני ברצף, ברצף קצר. אני יודעת שהכללים אצל ראשי סיעות קצת שונה מחברים שהם לא היור, ולכן אני לא יכולה להבטיח שזה כולם יישארו לכולם, לא בטוח. כן.
וכל זה...
אני לוקחת...
כל זה הולך לקרות ביום שלישי.
יום שלישי, מחרותיים, אלקנה, מתחת לאף, בלי תשלום, כל מי שרוצה רק שיבוא לשמוע תורה.
ועדיין בחודש אדר, אפשר להירגע. זה עוד יש עוד זמן, הכל בסדר.
יש זמן.
הרבנית הדוקטור לאה ויזל, דיקנית הסטודנטים, מכללת אורות ישראל, תודה רבה לך.
תודה רבה לך, תודה רבה לכולם. בהזדמנות זו כן נשלח כבר ברכת חג שמח.
בהחלט.
זה באופק.
בהחלט, חג שמח, כל טוב, שלום שלום. השבוע שעבר דיווחנו כאן על האירוע הראשון מסוגו של מוסדות בני דוד למפגש של אנשי עסקים מבוגרי המכינה, בינם לבין עצמם, בינם לבין רבנים. ואנחנו רוצים היום, כמו שהבטחנו בשבוע שעבר, לשמוע איך היה, ואיתה נמצא לקו הטלפון אחד היוזמים של האירוע הזה, איש עסקים מבוגרי המכינה, איתן פרדו רוקוויץ. שלום לך.
שלום רב.
אז בואו ספר לנו איך היה, הגיעו חבר'ה.
תקשיב, קרוב ל-150 אנשי עסקים, יזמים, היה פשוט מדהים לראות את זה, אני אישית התרגשתי, גם לשמוע את מנכ״ל המוסדות בני דוד שמספר שיש פה המון בוגרים שהוא לא ראה עד עכשיו, חבר'ה עם כיפות ובלי כיפות, כלומר גם המעגלים היותר רחוקים שלכאורה התרחקו, עדיין הרגישו שיש פה מקום משותף שאפשר להיפגש, לדבר. היה פשוט חוויה שאני אישית מאוד מאוד התרגשתי ומאמין באופן אישי בתור איש עסקים שעלינו כאן על סטארט-אפ.
תסביר לי, מה בעצם, אתה יודע מה, כשישבתם והגיתם את הרעיון, מה בעצם רציתם? חוץ מזה ששני עסקים, שני אנשי עסקים נפגשים, תמיד יוצא עסק שלישי. מעבר לזה, מה רציתם לומר?
אני אגיד לך משהו מאוד מאוד ברור. היום בסופו של דבר הרבה מאוד מבוגרי בני דוד מרגישים שבסופו של דבר בני דוד משדר רק לעולם הציבורי והצבאי. כלומר שיש דף מסרים מאוד מסוים לעולמות האלה. אבל לפתע אנשים שלובשים חליפות לא תמיד הרגישו שגם להם יש מקום בבני דוד. ופתאום עכשיו גם לאנשים שלובשי חליפות וגם לאנשי עסקים בשוק הפרטי יש להם בית בבני דוד ויש להם קליקה מאוד מאוד מכובדת שהם יכולים גם להתמנגל איתה, גם להיפגש איתה, גם לעשות איתה דברים. בגלל זה אני בא ואומר שפתאום המחנה הקיים הזה מתרחב, ועוד אנשים יכולים להרגיש, מה, יש לנו בית, אנחנו יכולים להיות מחוברים לבני דוד. זה לא רק מדבר בשפה XY, אלא גם בשפה הזאת של הביזנס.
ומה זה אומר? עמד הרב סדן וסיפר לנו בשבוע שעבר מנכ״ל המוסדות, שהרב סדן עצמו לפני כמה ימים שאל אותו, על מה בדיוק אתה רוצה שאני אדבר איתם? חבר'ה עסקים, אני בית מדרש, יודע הצבא, עברנו את העניין הזה, הכנה לחיי משפחה, בסדר, צעדים ראשונים בחיים, מה אתה בדיוק רוצה שאני אגיד להם, לחבר'ה אנשי העסקים שלנו? וספר לנו מה הוא אמר לכם.
אני אגיד לך את הדבר הגדול כן. שהרב אלי סדן בא ואמר לאנשים בערב הזה, שעבודת השם יכולה להיות גם בביזנס, ולהיות אדם דתי בביזנס זה גם לקדש, וזה גם הדבר הגדול הזה, ושיש עוצמות מאוד גדולות בעצם העבודה שלהם בשוק הפרטי. גם הרב אלי סדן עובר איזשהו תהליך הסתגלות אל מול השוק הפרטי, ואל מול הבוגרים שהוא פתאום קולט, גם הרב אלי סדן, אני מאמין, הגיע לתובנות במהלך הערב הזה. הוא פתאום ראה את הבוגרים שלו שהם בכירים במשק, שהם בכירים בעולם העסקי, והבין איזה כוח קיים פה, איזה שליחות ענקית החבר'ה האלה עושים בשוק הפרטי.
עכשיו תאמר לי, ברמה האישית, איזה מחזור אתה?
אני מחזור כ"ב.
מחזור כ"ב?
אני מחזור צעיר עוד.
אז זהו, אתה עוד מהינוקות של הבוגרים, לפני כמה שנים היית במכינה?
10 שנים.
אני מתאר לזה שאתה זוכר את התקופה שבה דיברתם על איזה בנימה חלוצית כזאת וזחילות וחבלים ורואים, פתאום אתה מדבר על בורגנות ועל חליפות ועל לחיצות ידיים ואולי קוקטיילים וטיסות לחול. זה מסתדר, זה בכלל יכול באמת לבוא מאותו בית מדרש?
בתור בן אדם שהיה גם קצין בצהל ועשה את המסלול, אתה יודע, הקלאסי של בני דוד, 5 שנים ועושה שירות מילואים פעיל ויודע גם להיות בג'בלאות, אבל מצד שני גם יודע לשים חליפות ויודע שגם בעולם העסקי יש את הג'בלאות האלה, זה לא בורגנות, ההפך, זה אותם ג'בלאות רק שהם השתנו.
תאמר לי, ואותו בית מדרש ממש יכול לשווק חומרים גם לאגף הזה וגם לאגף הזה, או שאולי צריך, כמו שבמכינה עצמה יש את ה... בית מדרש לבוגרים, ויש את ה, כמובן את המכינה עצמה, ויש את הישיבה הגבוהה, אולי צריך משהו ככה עצמאי?
משהו עצמאי בתוך מוסדות בני דוד, שידע לדבר את השפה הזאת, כן. כן צריך משהו שידע לשדר את המסרים האלה. לא כולם היום במוסדות מחוברים לעולמות האלה, ולכן גם היה חשוב לנו שהרבנים וגם הרמים יגיעו לערב הזה ויספגו קצת ממה שאנחנו מדברים ועושים שם, כדי גם להעביר את זה הלאה. כי גם היום לבן אדם שאחרי השירות הצבאי יחליט שהוא ישר מולך לעולם העסקי, הוא יבין שגם יש לו לאן לחזור. אלי עדיין תהיה בית בשבילו גם אם הוא בא מהתחומים האלה.
תאמר לי ביניכם לבין עצמכם, איך השיח, רואים פער בין אולי הבוגרים של לפני 20 שנה לבוגרים שיוצאים רק עכשיו לעולם העסקים, אולי הערכים קצת ככה נשחקים?
אני אגיד לך בכנות, גדול המשותף על הלא משותף. קל, אתה מרגיש שיש את אותו שיח, אתה מרגיש שיש את אותה שפה. תראה, בסוף הרבנים, הרמים שהיו לנו, זה גם חלקם אותם רמים שהיו אז, והשיח בבית מדרש הוא תמיד אותו שיח, והספרים הם אותם ספרים, והאג'נדה היא אותה אג'נדה, זה לא שהיא השתנתה. ולכן אני היום קל לי, בתור מחזור כ"ב, להיפגש עם בן אדם עם מחזור ג' ולהגיד, בונה, כולנו מאותה כפר, וזה אותו כפר.
נוצר קשר גם עסקי ברמה הזאת, או שהכל דיברתם על עקרונות?
אני ברמה האישית, אני מקים עכשיו אקסלרטור, מאיץ לסטארט-אפים בתחום הרפואי, פגשתי שם 3 אנשים מאוד רלוונטיים, מישהו בכיר בקופת חולים מאוחדת שאני הולך להשתמש בו, בכיר בסטארט-אפ שאני הולך לקחת אותו בתור מנטור, ובן אדם אחר שאני רוצה לראות אותו בתור משקיע אצלי במאיץ. אני יצאתי עם 3 לידים, אני יצאתי עם 3 אנשים שאני רואה בהם שיתוף פעולה כלכלי.
יפה מאוד. יש כבר המשכיות, כבר מתוכנן, או שנחכה משנה לשנה?
אני כבר אגיד לך, אנחנו ממש לא, המטרה היא לא פעם בשנה ולא עקצנו והלכנו, אלא המטרה היא באמת לייצר אחת לרבעון מפגש כזה ברמה הגבוהה, ואולי לחשוב גם על אירועים קצת יותר קטנים ברמה החודשית, אבל באמת לשמור על הגחלת הזאת כל הזמן ולהעצים אותה. אנחנו יודעים שלאירוע הבא אנחנו הולכים להכפיל את כמות האנשים. מי שהיה שם הרגיש וואו. באמת, שאמר לזכותם של מוסדות בני דוד, באמת דאגו גם לכיבוד ברמה הכי גבוהה וגם לאירוח בצורה הכי טובה. הכל היה באמת...
טוב, אתם מבינים מה זה אירוח ומה זה כיבוד, אתם אנשי העסקים. אי אפשר לזייף אצלכם בקטע הזה. כן. יפה, טוב, אז אנחנו כמובן נעקוב, נשמע, ואולי ככה פה ושם תשמעו קצת אולי מתקפות מהשכנים שלכם, מהמשרדים ליד. כל מיני כאלה שיגידו לכם מה זה פה דתיולוגיה הזאת שאתם מכניסים לנו ל...
אז אני אגיד לך שאני בתור בן אדם שעובד בסרון הפרטנר, שבעצם האירוע התקיים אצלנו בסרון הספייס בכפר סבא, ויש לי 70 משרדים שם ו-70 אנשים, מתחם משרדים משותף, מאכלס בתוך המון משרדים. אנשים האלה מדהים לראות מה שקורה שם. הם הבינו מה שקורה שם. לא דתיאולוגיה ולא כלום. חבר'ה של תורה ועבודה, אין דבר שיותר כיף גם לאדם מבחוץ לראות את זה. לא בטלנים, אלא אנשי עסקים בכירים. זה יהדות שאנחנו היינו רגילים לראות פעם בחול. אם היום תיכנס לבורס, אתה תראה את בחירי החרדים היום שם מנהלים את הכל. ואיך כולם מסתכלים אליהם בעיניים ככה נשואות כלפי מעלה. אז כן, גם פה כיף לראות את זה. כיף לראות אנשים שיודעים לשלב תורה ועבודה. זה כיף לכולם. אני אומר לך, האנטגוניזם נעלם פה.
יפה. טוב, אנחנו נאחל לכם הרבה מאוד הצלחה. אני נבקש ככה עדכונים מדי פעם כשדברים קורים בסגנון הזה, כדי לראות איך היהדות משתלבת לנו עם, עם לחיצות הידיים והקוקטיילים. איתן פרדו רוקוס, מחזור קו ב' בני דוד, תודה רבה לך על הדברים.
תודה רבה.
יום טוב. רגע לפני שאנחנו מסיימים, אנחנו מביאים בפניכם את תגובתה של עיריית תל אביב לטענות על מה שקורה בבית הכנסת איכל שלמה בנחלת יצחק. ובכן, זו תגובת עיריית תל אביב יפו. כל הסוגיות עלו לאורך השנים בדיונים המשפטיים שהתקיימו בין העירייה לעמותה, כאשר על פי פסק הדין שניתן בהסכמה, הבטיחו המתפללים לפנות את בית הכנסת. לא נמצאה הצדקה להקמת בית כנסת נוסף, וכל בנייה שתעשה מעל בית הכנסת תחייב פינוי. ראוי להדגיש כי העירייה העמידה למתפללים בית כנסת חלופי בשטח של 400 מטרים רבועים, הכולל ארון קודש וריהוט חדש. עד כאן תגובת עיריית תל אביב יפו, ועכשיו אנחנו עם התודות לאורחי היומן הזה. תודה לאלור עזריה. תודה לחבר הכנסת לשעבר משה מוץ מטלון. לרועי כהן. לרבנית הדוקטור לאה ויזל. לאיתן פרדו רוקוס. לכם על ההזנה, עשו בחלים טובים, בשורות טובות. להשתמע. We'll be right back.